כן, אנחנו בפסקה כ"ו. אמר הכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. נכון? ברור, בעקבות התיאור שהוא תיאר את התחברות של האלוקות עם העולם דרך עם ישראל, שזה משהו שהיה ממש מיוחד להיסטוריה הישראלית, לכאורה התורה שניתנה כדי להוציא את אותו עם מהכוח אל הפועל היא כמובן מחייבת רק את העם הזה שאיתו, שאליו היה הגילוי הזה. מי שלא התגלו אליו, אז אין לו את זה במסורת, אין לו את זה בהיסטוריה הלאומית, וזה לא מחייב אותו. אז זה כמובן, לא יודע, פה מישהו התפיס סימן קריאה, יכול להיות שהיה צריך לעשות פה איזה סימן קריאה וסימן שאלה, אז מין אכזבה כזאת, זה מחייב רק אתכם בלבד, הרי ברור שמלך כוזר, ברור שהוא מחפש, הוא מחפש דרך חיים בשבילו, ופה אז זה כמובן לא נוגע לו. אמר החבר, אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואהו מן הטוב אשר ייטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בכל בני אדם, כלבן כשחור, כי כולם ברואה ותברך. אולם, חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. כן, אז פה צריך קצת טיפה לדייק בדברים. קודם כל הוא כמובן באמת לא מכסה את הדברים, אומר לו כן, זה נכון, התורה מחייבת באמת רק אותנו, אם כי הוא כבר ככה נותן איזה טיפה מרקח את הדברים, ובזה שהוא אומר שכל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, כלומר אין מצב של אומה כאומה שהיא פתאום תהיה גם כן עם ישראל, שהיא תהיה, זה אין דבר כזה, כי זה משהו, זה כמו שהוא מיד יבאר לו, זה משהו לאומי מיוחד סגולי ששייך לאומה הזאת. לכן אין מצב שפתאום תבוא איזו אומה שלמה ותגיד, הנה אנחנו גם כן יש לנו את הסגולה הזאת, ואנחנו כולנו כאיש אחד כאומה נבוא ונצטרף אליכם. יכול להיות שתהיה אומה מסוימת שהרבה פרטים בה יחליטו שהם רוצים להתגייר, אבל זה יהיה אוסף של אנשים פרטיים, זה לא יהיה אומה. אין דבר כזה עוד אומה שהיא, אפשר לומר עליה את הביטוי הזה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנשי קודש תיון לי וכולי, אין דבר כזה. המהר"ל הרבה מעריך על זה בנצח ישראל, יש ב... אני לא זוכר עכשיו בעל פה בדיוק להגיד את הפרקים, בפרק י"א אני נדמה לי שנמצא חלק מזה, אז הוא הופיע בכמה מקומות, שהמהר"ל חוזר על הנקודה הזאת, שיכולים להיות מהגויים, יכולים להיות יחידים גדולים, חסידי אומות העולם, צדיקים, מה?
בלעם
זה משהו מיוחד, שזה לא הייתי אומר עליו דווקא חסיד אומות העולם, או צדיק אומות העולם, אלא זה מדרגה של נבואה שהקדוש ברוך הוא בעצם יצר אותה בצורה, מבחינה מסוימת, בצורה מלאכותית, נתן לו כוחות, סתם היה לו כוחות מעצמו, אבל גם נתן לו סיוע לכוחות האלה, דווקא כדי להבחין איזושהי הבחנה בין נביא באומות העולם לנביא בעם ישראל. אבל יותר נכון להגיד בהקשר הזה את הידיעה הידועה והמפורסמת, שיש חסידים, יש צדיקים כיחידים באומות העולם. עד היום מושג מפורסם, חסידי אומות העולם, זה לא מושג מקרי. זה אנשים לא סתם שעשו איזשהו פעם אחת איזשהו חסד, אלא זה אנשים כאלה, באישיות כזאת, אנשים טובים, אנשים שגם באופן טבעי גם מקיימים את השבע מצוות בני נוח, זה לכאורה ברור שהם מקיימים את השבע מצוות בני נוח, זאת אומרת הם ממש אנשים שרוצים גם בחינה רוחנית להיות באיזה רמה מסוימת ויותר ויותר מזה, וברמה היותר עליונה מזה כמובן, זה האפשרות להיות גרים. האפשרות להיות גרים, כל אחד מהאנשים בעולם, ברמה העקרונית, למעט את המקומות שהתורה קצת מגבילה, ובאומות מסוימות, את הדרך איך להצטרף לעם ישראל, בגלל העבר של האומות האלה, אבל בעיקרון, סתם ככה בעולם, ודאי כל אדם יכול להצטרף לעם ישראל, לכאורה באופן כמעט שווה, זאת אומרת להפוך, להיות חלק מעם ישראל, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, להיות חלק מהעם, חלק מהאלוקות הזאת, וזה כמובן דבר שקצת מרגיע את מלך כוזר, כי הנה בעצם אני יכול להצטרף, אבל מיד הוא אומר שבו לא ישווה אלינו. זאת אומרת יש פה עוד פעם איזה מין צד אחד ככה לתת איזה שחרר קצת החבל, מצד שני מיד הוא אומר לא, אבל זה לא יהיה אותו הדבר. מאיזה בחינה זה לא יהיה אותו הדבר? הדבר אני חושב הכי אמיתי שאומרים פה, יש פה קצת פרשנות, מה?
להגיע לנבואה
אי אפשר, גר לא יכול להיות נביא. שואלים עובדיה גר, היה, יש לנו ספר עובדיה, אמנם הוא פרק אחד כולו, אבל ספר עובדיה, אחד מה-13, אז הנה הוא היה נביא. התשובה לזה כפי הנראה שנראית לי יותר נכונה, נדמה לי שהרב אבינר אומר, אבל לא כך נראה לי שזה דווקא נכון, הוא אומר שיש יוצאים מן הכלל. לא ברור לי, אני חושב שהנקודה, ההבחנה יותר נכונה ששמעתי פעם, זה יש שני סוגים של נביא. יש נביא כמדרגה רוחנית, ויש נביא כשליח אלוקי. נביא כמדרגה רוחנית לא יכול להיות גר, לא יכול להיות. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות כל העבודה של מסיעת ישרים, ולהגיע בסוף לרוח הקודש, ולתחיית המתים, ולהגיע למדרגות הגבוהות האלה, כי זה רק שייך לישראל. מה כן יכול להיות? הזכרת קודם את בלעם, עד כדי כך שאפילו גוי, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו נביא. ודאי שגר, הקדוש ברוך הוא יכול לבחור בו, להעביר דרכו את דבר השם לעם ישראל. ולכן עובדיה הגר, לא חייב להיות שהוא גם לא היה, ודאי מבחינה אישית גם היה אדם ראוי, ודאי היה נביא גדול, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לנבא את מי שהוא בוחר לנבא. אבל כמדרגה רוחנית, שבו לא ישווה אלינו. זאת אומרת, הסגולה באה לידי ביטוי בנקודה הפנימית ביותר, באותה יכולת קרבת אלוקים מאוד מאוד גבוהה, שזה צריך שזה להיות באמת חלק מהזרע הזה הביולוגי של אברהם, יצחק, יעקב ועם ישראל. כאילו חיובתו מצד מה שברא האלוה את כולנו, אז בסוגריים, כמו שאומרים הנוצרים והמוסלמים, היו שווים בכל בני אדם כלבן כשחור, כי כולם ברואה והתברך, לא כמו הפילוסוף שחילק בין הלבנים לשחורים, בין הפילוסופים המתקדמים לבין אנשי כוש הרחוקים, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את כולם, אם הוא ברא את כולם, כמו שאומרים הנוצרים והמוסלמים, אז כולם שווים לפניו, וכולם יש להם אפשרויות דומות להגיע להיות שייכים לתורה האלוקית הזאת. אולם, חיוב התורה עלינו, ומצד מה שהוציאנו אלוהים ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. פה, בעצם הנקודה הכי קשה למלך כוזר לשמוע. למה? כי מה אומר לו החבר? אומר לו החבר, תשמע, אנחנו חוברים לקדוש ברוך הוא, א', בגלל יציאת מצרים. יציאת מצרים שווה ההיסטוריה המיוחדת שיש לנו בחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר נאמר לפני כן. וזה גם היה קשה לשמוע את זה, אבל זה איכשהו אפשר להבין את זה. למה אפשר להבין את זה בצורה הגיונית? כי אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא התגלה פה, אז אני מבין שמישהו התגלה אליו, הוא מחויב אליו. אז אפשר להבין את זה. אבל מה המשפט הבא שמקפיץ אותו ככה לגמרי? מצד היות לו התחברות עמנו, ביותנו סגולת בני אדם. זה כבר משהו שכבר קשה מאוד לשאת אותו. כי מה זה אומר סגולת בני אדם? זה אומר שבלי קשר בכלל למציאות ההיסטורית, לכאורה, בלי קשר למציאות היסטורית מסוימת שקרתה לנו, אנחנו פשוט, מה?
יש בנו משהו מיוחד.
אנחנו כאלה. אנחנו אלוקים. יש עם אחד שהוא כזה. עמים אחרים הם לא כאלה. והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. זה כבר פשוט, באמת, הפוך לגמרי מכל מה שאפשר לדמיין בכלל לצפות לשמוע. כי בכלל אתה אומר, אתה מבין, בכלל עד עכשיו הוא הבין שהחיבור של הקדוש ברוך הוא עם העולם, ודרך זה שהוא ברא את העולם, ואז הוא אומר שהעולם צריך להבין שיש אלוקים ולהתחבר אליו, ואז בכלל כל בני האדם שווים. עכשיו כבר אמרת לי, לא, תשמע, זה מתחבר דרך ההיסטוריה. טוב, אז אני מתחיל לעכל את זה. התחלתי לעכל את זה שהוא מתחבר דרך ההיסטוריה, דרך המפגש. והמפגש היה איתכם. אז איכשהו, נו, כשהמפגש היה איתכם, אז אני מבין שזה מחייב רק אתכם. אמרנו, סימן שאלה, סימן קריאה, זה משהו כזה, טוב. עכשיו פתאום אתה מביא לי, מה אתה אומר לי? תשמע, זה לא רק זה. בכלל, אנחנו פשוט משהו מיוחד, סגולת בני אדם. אנחנו נפגוש את שתי הבחינות האלה של יציאת מצרים מול הנקודה הזאת הסגולית שהיא לא קשורה למאורע מסוים. יותר מזה, לא רק שהיא לא קשורה למאורע מסוים, אלא הסגולה הזאת, איפה היא מתחילה? איפה מתחילה הסגולה הזאת? מה? אברהם אבינו. עוד אפשרויות?
נוח. נוח? 12 השבטים.
12 השבטים, יעקב. נוח, עוד משהו אחד שלא אמרתם, אחרון? מה? אדם הראשון. אנחנו נראה בהמשך, מאיפה הסגולה מתחילה? מאדם הראשון, כלומר אדם הראשון יש ברוך הוא התגלה אליו, ושם האלוקות באה לעולם. עכשיו זה מתחיל לעבור בדורות, עד שזה מתגלה אצל אברהם אבינו, נכון. התשובה היא אברהם אבינו, אבל זה לא מתחיל באברהם אבינו. אברהם אבינו זה מתגלה, זה מתחיל מאדם הראשון. זאת אומרת, מי יסוד העולם, מי בריאת העולם, מההתחלה יש איזה משהו אחר. לא היסטוריה, לא קשור לתאריך מסוים, לאדם מסוים, לאיזה גדלות מסוים שאתה אצל מישהו. ככה זה. ומלא הכוזרי כמובן אומר, רואה אני אותך יהודי, מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגום. יש בתרגום הזה האחר, שיש כאלה שעובדים לפי התרגום השני, אז הוא אומר לו, היהודי, אחרי שדבריך היה שמן, שב להיות רזה. ככה זה התרגום שם. תרגום מעניין. כאילו, התחלת לדבר לעניין, סוף סוף התחלת להיות הגיוני כזה, פסקה קפה, התחלת להסביר לי, אני מתחיל איתך מלך הודו, מה שנפגשתי איתו, אחר כך אני הולך למה שלא נפגשתי איתו, התחלת להיות הגיוני כזה, פתאום, עוד פעם אתה לוקח רברס, אחורה, מדרדר מכל המדרגות, תחיל לדבר איתי פה על סגולה מיוחדת, מה, איך הגעת לזה? טוב, אומר החבר, סעין עינה ועבר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר, כמו הרבה דברים שדווקא כשיש קושייה וזה, אז אתה מבאר את זה, פתאום זה נהיה הדבר הכי... מר כוזרי דבר. אמר החבר, הלא תודה כי העניין הטבעי שמנו מתחווים לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם, נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. כן, כוזרי, זה טעום פירוט, אבל זה אמת. במילים אחרות, אתה מסכים איתי שבעולם יש מדרגות. מתחיל לדבר איתו על יסוד המדרגות בעולם. אתה מסכים איתי שיש דומם ויש צומח? אתה מסכים איתי שיש הבדל מהותי ביניהם? ברור שכן, צמחים, מזון, גידול, אפילו בחינה של הולדה, איזשהו סוג של, כן, יש זרעים, כן, ברור שבצומח יש זרעים, זה סוג של מלא, אם יש זרע, זה סוג של הולדה, של התפתחות, אין את זה בדומם, ברור. אמר החבר, כן.
למה זה הגיוני?
לא שזה לא הגיוני, הוא אומר, אמרת את זה במשפט אחד, זה בסך הכל צריך עוד הרבה, יש עוד הרבה מה להעריך, בהגדרת ההבדל שבין הדומם לבין הצומח. אז
זה בגדול.
זה כאילו בגדול, יש לך בגדול, תגיד, אתה מסכים שיש הבדל מהותי ביניהם? הוא אומר, כן. עכשיו, לא שאני לא מסכים איתך, אני רק אומר, שמה, צריך עוד להגדיר את מה שאתה אומר, כי אולי צריך להגדיר בדיוק מה זה דומם, בדיוק מה זה צומע, מה זה נקרא בדיוק שיש לו כוח כזה או אחר, לא נכנס לך עכשיו לפרטים, בגדול, מסכים איתך, אתה ודאי צודק. הלאה, אמר החבר, הוא בעניין הנפשי שממנו מתחייבים, שימו לב פה, לדייק תנועות ורצונות ומידות וחושים, חיצוניים ופנימיים, ואיך היוצא בהם? נתייחדו כל בעלי החיים. הר כוזרי, אף זאת אין לדחות. הגדרה מאוד מעניינת פה, שהיא ודאי צריכה פירוט רחב, זה שתשימו לב שאת בעלי החיים הוא מגדיר אותם לא רק כיצורים שיש להם תנועה ונקרא לזה חיים במובן הזה שיש להם בכל זאת איזשהו עמדות, זה לא צומח שהוא בדרך כלל גם צמוד למקומו ואין לו שום יכולת של תנועה וחיים וכדומה, פה הוא מגדיר את זה לא רק בתנועה אלא ברצונות ומידות וחושים. אז אם זה היה רק חושים, אז הייתי אומר בסדר, ברור שיש להם חוש, טעם, ריח, ברור. אבל רצונות ומידות, זה כבר כמובן מעלה את בעלי החיים לרמה גבוהה, ואכן ידוע שיש מחקרים, יש איגרת של הרב קוק שהוא מתייחס לזה באיגרות ראייה, באיגרת צדיק. איגרת צדיק מתייחס לעניין הזה, למחקרים החדשים שהיו בזמנו, לפני 100 שנה, מחקרים שדיברו על כך שלבעלי החיים יש מידות, יש תכונות, יש להם, אפילו הוא מדבר על זה שיש להם מעט בחירה חופשית. זאת אומרת, הם לא לגמרי עובדים על אינסטינקטים לחלוטין. אנחנו מדברים על זה בדרך כלל בגמרא, כי אנחנו לומדים מסכת בבא קמא, יש שם מושג שנקרא שור כוונתו להזיק. מה זה כוונתו להזיק? מה הוא עושה לשם איכות קודשי בריחו, שזה אני עכשיו הולך לתת נגחה לזה או לזה, לבן אדם או לשור אחר או משהו כזה, ודאי שלא, אבל בכל זאת אנחנו כן, אנחנו מדברים על שור שנוגח פעם אחת, אנחנו מדברים על שור שהוא מוחזק נגחן, שהוא נוגח 3 פעמים, וזה תכונה. זו תכונה הלכתית שהגמרא מגדירה אותה של השור שהוא מתכוון להזיק. יש פה איזה משהו, יש לו איזה מין סוג של יצר כזה שהוא במידה מסוימת יש לו איזה קצת שליטה עליו. זה דבר שצריך הרבה להגדיר אותו, והרב קוק מדבר על זה שיש מחקרים שעוסקים בדבר הזה במידות ובתכונות של הבעלי חיים. זאת אומרת שזה לא 100% אינסטינקט חייתי כאילו של החלוטין עובד ככה בלי שום, יש פה גם קצת איזשהו משהו שהוא כמובן לא שכל שיש אותו רק לבני אדם, אבל איזשהו יכולת נפשית שיכולה במידה מסוימת להיות כאילו יותר טוב או פחות טוב. האמת היא שזה בעומק זה כנראה נובע מזה שלפני חטא האדם הראשון, אז בכלל כל בעלי החיים היו כפי הנראה מדברים. כל העולם, בעצם הכל היה כמה דרגות יותר גבוהות ממה שאנחנו מכירים היום. אז העץ, טעם העץ כטעם הפרי, אז בכלל לא היה עץ ופרי, אלא הכל היה פרי. והבעלי חיים היו, כפי הנראה, היו בכלל, הנה, נחש לכאורה דיבר, לנו זה נראה היום כמו איזה משהו ככה, איזה אגדות, אגדות בעם, כי מה זה הנחש פתאום עומד על הרגליים ומדבר? זה לא בדיוק נראה משהו אמיתי, אבל זה כפי הנראה היה מציאות אמיתית. מציאות אמיתית מאוד של יכולת של תקשורת כזאת או אחרת, והאדם היה בעולם האצילות, היה ברמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להבין היום מבחינת הזיכוך של החומר שבו, זה היה רמה מאוד גבוהה ממה שאפשר, על כל פנים, זה ברור שזה נקרא עולם הנפש, יש להם נפש לבעלי החיים, וכתוצאה מזה מתחייבים הדברים הללו. אמר חבר, ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי שממנו נתחייבו. מה זה בן אדם? בן אדם זה תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אומנות הקמת הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. אז פה לשים לב דברים מעניינים. קודם כל, האדם שכל. דומם צומח זה תנועה והולדה, חי זה נפש, והאדם זה שכל. שכל זה ממילא גם יכולת דיבור. זאת אומרת, אחד ההיבטים של השכל, לכן האדם נקרא מדבר, כי זה אחד ההיבטים של השכל. אבל זה מתחיל מזה שיש שכל. יש יכולת לחלוטין לכוון את עצמנו, בניגוד לבעלי החיים, שאמרנו שאם זה קיים בצורה מאוד מאוד מזערית, והרוב זה אינסטינקט, אינסטינקטים נפשיים, תנועתיים, אז אצל בני אדם זה שכל. השכל מאפשר מה? שלוש דרגות. אחד, תיקון של האדם עצמו, דהיינו תיקון המידות. תיקון המידות זה אומר שהאדם יכול לעבוד על עצמו, יכול לתקן את עצמו. שתיים, תיקון ענייני הבית, דהיינו אתה המשפחתי המצומצם. זאת אומרת, אדם מכוח השפעתו, מכוח שכלו, מכוח יכולתו לכוון את הדברים, יכול, אמור, לא רק לתקן את עצמו, אלא אמור בעצם להניג ולהוביל את משפחתו והקרובים אליו, שזה בחינת הבית, זה התא, התא הזה שבתוכו חיה המשפחה, אותה אפשר לבנות בצורה מתוקנת, בעזרת, שוב, בעזרת אותו כוח שכלי, שיכול לשלוט, יכול לשלוט על על החיים, על כוחות החיים, ולכוון אותם נכון. מעגל שלישי, תיקון ענייני המדינה. זאת אומרת, זה כבר לא רק בית מתוקן, אלא אני יכול לבנות ביכולתנו כבני אדם, לבנות חברה מתוקנת. חברה, מעגלים, מעגלים, קהילה, עיר, ועד ממש העניין של מדינה. ולכן הוא אומר כמה אומנות הנהגת המדינה, שזה דבר שהתפתח ביותר באמת ביוון, במקומות האלה פיתחו ככה שאנחנו מכירים עד היום, דמוקרטיה, כל השיטות האלה. זה נובע מזה שבן אדם יכול לשלוט, יכול לעשות חוקים, יכול לעשות סדר ולקבוע כללים, ומתוך כך יהיה תיקון לכל המדינה. מר כוזרי, אף זה אמן. אמר חברו, מהי מדרגה למעלה מזאת? יש משהו יותר מזה? אמר כוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. אמר חבר, אינה מתכוון למדרגה שמבדילה, כי היא למדרגה שמבדילה את בעלי ההבדלה עצמית, כי ייבדל הצמח מהדומם והאדם מן הבהמה. אולם ההיבדלות ברב או במעט אין לה גבול. הואיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. כאן יש הגדרה מאוד חשובה. המהר"ל משתמש בה הרבה בספרים שלו, הבדלה עצמית ולא הבדלה מקרית. מה בין הבדלה עצמית להבדלה מקרית? בעצם אפשר להגדיר את זה פחות או יותר כהבדל בין איכות לכמות. חכם גדול וחכם קטן זה הבדל כמותי, זה לא הבדל איכותי. זאת אומרת, זה יכול ליצור הבדל שהאדם החכם יוציא את עצמו יותר מהכוח אל הפועל ויגיע ליותר הישגים, אבל זה ברמת הכמות. זאת אומרת, אדם פחות חכם, לא מדבר על זה שבכלל, לא, ממש לא ניכנס לזה שבעבודת המידות אנחנו בכלל מאמינים בזה, זה ככה, אני ממש עושה סוגריים, שזו אמנם עבודה שמושפעת מהעניין השכלי של האדם, אבל ודאי שזה נוגע לכוחות הנפש של האדם, וודאי שאין לקשור בין IQ, מה שרגילים לקרוא, פעם היו בודקים רק את ה-IQ, אתה ממש כאילו את השכל הצרוף, היכולת השכלית, היום כבר הרבה יותר מבינים שזה לא רק, לא ככה בודקים בן אדם. אינטליגנציה רגשית, וכוחות חיים, וכישורי חיים, וכל הדברים האלה שהם יוצרים משהו אחר לגמרי. אבל ברור שגם אם ניקח את השכל, אפילו כשכל, אז בסדר, אז אחד חכם יותר, אז הוא יודע יותר ידיעות, וזה מאפשר לו איזשהו יכולת לעשות וליצור ולפעול יותר דברים בעולם. אדם פחות, אז הוא יעשה פחות. אבל זה לא הבדל מהותי. שניהם בני אדם, לשניהם יש שכל, ממילא שניהם יכולים לתקן את עצמם, שניהם יכולים לתקן את משפחתם, ויכולים לפעול בעולם רבות בעזרת שכלם, אם זה מעט או יותר. הבדלה עצמית, זה משהו שהוא לחלוטין אומר, יש כאן דרגה אחרת, יש כאן מהות אחרת, היום אפשר לקרוא לזה היום ליגה אחרת. ליגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש על 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 הופעה אחרת של חיים, קומה אחרת של מציאות. וזה, אין הבדל בזה בין חכמים גדולים לקטנים בעניין הזה. אומר הכוזרי בפסקה מם, אם כן, אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. אומרת, אומר מלך כוזר, אם זה ככה, אז נגמר הסיפור. כל בני האדם בעולם שווים מבחינת הפוטנציאל שלהם, אחד קצת יותר, אחד קצת פחות, מבחינת כמה הוא קיבל בשכל שלו או במקום הגידול שלו או משהו כזה, אבל זה לא עושה אותם למשהו אחר. הם כולם שווים ברמת העיקרון, וההבדלים הם כבר הבדלים מזריים, זה לא כמו הבדלים בין אדם לבהמה או בין בהמה לצומח וכדומה. אמר החבר, ופה כמובן הוא מתחיל להגיע להתחלת התשובה. תזכרו על מה אנחנו רוצים עכשיו להתייחס. אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה, איך יכול להיות שיש דבר כזה שנקרא עם סגולה, עם סגולי, עם שבמהות שלו, מאדם הראשון, הוא מהות אחרת לגמרי מכל העמים האחרים. דבר שבחינת הכוזרי, דבר שאי אפשר לתפוס אותו בכלל, מתהפך בדבריך לגמרי, ועכשיו הוא עסוק בנסות להביא אותו לדבר הזה. אמר החבר, ואם מצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, בסוגריים, כמו שזה שורף כל, כמו הרבה דברים בעולם שהאש שורפת, היא שורפת דומם, היא שורפת צומח, היא יכולה גם לשרוף דברים חיים, יעמוד באש ולא תשרפהו.
אברהם אבינו כזה, לא?
מה? נכנס ל... כן, אברהם אבינו, הכוונה פה תהיה אברהם אבינו, אולי משה רבנו, תכף נראה. יעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב. גם כן דבר שכמובן בכל דבר שצריך חיים בעולם, בלי אוכל לא יחזיק מעמד. ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו.
זה כמו
משה. כן. ולא יחלש, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידוע. כמובן כל אלה ברור שהם תיאורים של משה רבנו, ב-120 שנה אנוכי היום, לא קעת עינו, לא נסלחו, ומת מיטה פשוט, הולך, גומר והולך. ונוסף על כל אלה, ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. משה רבנו נותן התורה אחורה מבריאת העולם, מביא לעולם את בעצם את ההתרחשות, את ההיסטוריה של מה שהיה בעולם עד עכשיו, עד מתן תורה, וכמובן כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני, יש בו איזה נבואת נצח כזאת שכוללת באופן פוטנציאלי, כוללת את כל מה שהולך להתרחש בעולם, גם אם זה לא הפרטים המעשיים, אבל ברמת העיקרון, מבחינת החיבור לכל האינסופיות שיש בעולם, היה בו, קיבל את המקסימום שאדם יכול לקבל. האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגה בני אדם? תגיד, אם אני אגיד לך שיש בני אדם כזה, מה אתה אומר? זה רמה אחרת? זה ליגה אחרת? או שזה כאילו, כמו שאמרת קודם על החכמים הגדולים, שזה בסדר, זה קצת יותר, אבל זה לא... אמר כוזרי, אמנם כן. מדרגה זו, אם ישנה במציאות, אלוהית, מלאכיתי, ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. תשמע, אני לא מכיר דבר כזה, אבל אם יש דבר כזה, זה בלי שום ספק ליגה אחרת. עכשיו, למה זה ליגה אחרת? למה זה משהו אחר? כי זה יצא כבר לגמרי ממה שנמצא תחת גלגל השמש, מה שנקרא, מה שנמצא תחת המציאות האנושית הרגילה שאותה אנחנו מכירים. כי יש לזה כללים, לעולם הטבעי יש כללים. אי אפשר לחיות כמה ימים בלי לאכול ולשתות. אי אפשר להיות תחת אש ולא למות. זה דברים שאין אותם בתוך העולם הנורמלי האנושי הרגיל. אם יש דבר כזה, אז הוא בכלל שייך בעצם לעולם של מלאכים. העולם של מלאכים זה כבר עולם אלוקי, זה לא העולם האנושי. אמר החבר, ופה נדייק וננסה פה לראות את היסוד הפנימי של הדברים, אין אלא כי אם אחדים את ההורי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו. על ידיו נגלה להמון דבר התחברות האלוהות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם, גם כרצונו, גם כפי עובדם אותו, או אמרותם בו. נביא זה הוא סיר את הלוט מעל העבר, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, איך התייחסו האנשים לפני מבול אל אדם, איך היה מבול, 70 האומות אל שם, חם ויפת, בני נוח, איך נפרדו הלשונות, חיים תשוב בני אדם, צצצו המלאכות, נבנו יערים, ושנות העולם, אדם הראשון עד הנה, מה היו. אז יש מישהו כזה. מה שסיפרתי לך, זה רק חלק, מי? אותו אדם, לא אומר לו את השם כרגע, אבל אותו נביא, שאין חולק על נבואתו, גם הנוצרים וגם המוסלמים הזכירו לך אותו בדברים שלהם, היה מישהו כזה. כמובן שהשאלה שכולנו שואלים את עצמנו בצורה פשוטה וטבעית היא, מה השאלה שעליה אנחנו צריכים לענות עכשיו? מה הוא אמר לו בפסקה כ"ז? הוא אמר לו בפסקה כ"ז, איך הקדוש ברוך הוא מתחבר איתנו? למה הוא מתחבר איתנו? כי מה אנחנו? אנחנו סגולה. ציאת מצרים, בסדר? משהו היסטורי, אבל לא רק זה, סגולה. אנחנו עם סגולה. בסדר, מה אתה אומר פה עכשיו שמה? ש? אבל זה יותר פשוט, הם מסתפרים כבר, מה? אחד, של רבנו, אחד. יש אחד שהוא כזה. נו בסדר, אז מה זה קשור לכל העם? איך זה עונה לי? איך זה עונה לי על זה שאתה אמרת לי שיש עם כזה שהוא משהו אחר מכל העמים? בינתיים אני עוד לא יודע מה זה סגולה, מאיפה בדיוק זה בא, איך זה בדיוק עובד. אבל אתה רוצה בינתיים ככה בשלבים, לאט לאט ככה להרגיל אותי, שאני אעכל את זה, שיש פה עם אחר מכולם. בינתיים דיברת איתי על אדם אחד, לא על אב. מה צריך להגיד? התשובה הפשוטה, והנכונה וכמובן האמיתית פה, אני מביא לך אחד, אבל דע לך שהאחד הזה הוא בעצם מראה את הפוטנציאל שיש בכולם. אחד הגיע עד הטופ, הטופ, עד הכי למעלה שאפשר להגיע, אבל זה מראה לך מאיפה זה צמח. זה צמח מעם שבפוטנציאל כולו שייך הדבר הזה. למה זה לא כתוב פה ומפורש בפסקה הזאת? אז אני חושב שכבר הזכרנו שהספר הזה בנוי מבחינה מתודית בצורה מדהימה. למה? כי הוא כל הזמן משאיר דברים פתוחים והוא יסגור אותם בסוף המאמר. וכשנגיע לסוף המאמר אז אני אראה לכם את זה בעזרת השם דבר לדבר. אבל אני מזכיר למי שזוכר, לדוגמה, פסקה קוף הייתה השלמה לנושא של המוסלמי. כי גם במוסלמים נשארנו שם עם קושייה, שגם התורה היא לא ניתנת לכל העולם, ולא מבינים את השפה, ולא זה, יש שם כמה שאלות. בהמשך פסקה קוף הוא מתייחס לזה. פסקה צדיק חט הוא מדבר על החלום, לא ניכנס לזה עכשיו. בפסקה קוף ג' תיתנו לשם רק הצצה כזאת ממש מהירה. קוף ג' יותר נכון, קוף א'. אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו, אנשי לשונו, והאלוה הבטיח את העם לשוב לצוותם על תורתו לעתים מזומנות על ידי נביאים. שימו לב, לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו. זה מזכיר לנו את פסקה כ"ו, תורתכם מחייבת רק אתכם בלבד. אמר הכוזרי, ומדוע לא ניתנה התורה כישרה לכל בני אדם, וכי לא היה זה יותר ראוי לחוכמה האלוהית? תגיד, למה לא נתנו את זה לכולם? הרי יותר הגיוני שזה יהיה לכולם. איך הוא עונה לו כמו יהודי טוב שעונה בשאלה? וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים? אם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך. על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון. בהתחלה חל העניין היה ליחיד בכל משפחה. וסגולה, קליפות, בני יעקב היו כולם. שימו לב במשפט הבא. ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות שעשאום כאילו לבני מין אחר מלאכי. כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מהם מגיעים אליה. ואף מי שלא הגיע אליה, היה קרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות ובהתארות ובהתקרבות אל הנביאים. פה התשובה. התשובה היא באמת כולם נביאים. אם לא נביאים, בני נביאים הם. פסחים סמך וב. בני נביאים. היו אלפי נביאים. אתם זוכרים את פסקה י' א'? הוא אומר, שלח אלינו את משה בתורתו ואחריו אלפי נביאים. אמרנו, אבל הגמרא אומרת 48 נביאים עמדו לישראל. כן, 48 שהנבואות שלהם נרשמו לדורות והם ידועים וכתובים בספר. אבל נביאים? כמה היו? אלפים. זה הגמרא. ממחת נביאים ושבע נביאות. זה הנביאים, זה כל הנביאים? מה פתאום? אלפי נביאים. ובני נביאים. והיו היו 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 מסתובבים, היו קהילות שלמות של חבר'ה שהיו מסתובבים, חבורות שהיו מסתובבים של בני נביאים, שהם כולם בדרגה כזאת או אחרת מחפשים את את הקדושה, את הטהרה, את ההתקרבות מה? בני נביאים, הכוונה היא לא בנים פיזיים של הנביאים, אלא מבחינה רוחנית אנשים שמחפשים את הדבר הזה, רוצים, לא מצליחים עוד להיות כרגע בדרגה של נביא ממש ברמה הכי גבוהה שלו, אבל סטאג'רים, כן, כן, שנה א', ב', ג', ד', סטאג', תואר שני, נמצאים בשלבים שונים, שלבים שונים רוחניים של החיפוש הרוחני הזה. ויש כאלה שהם אפילו לא מגיעים לזה, אבל הם ליד האנשים האלה, וכל מי שליד האנשים האלה גם הוא מושפע מהם. ועם ישראל כולו, הגמרא אומרת עליו שיש לו, יש לו תכונות פנימיות מאוד עמוקות של נבואה, שלכן, לכן גם עם ישראל באינסטינקט שלו יודע מה לעשות בשבת, כאשר צריך להביא את הכבש עם הסכין לבית המקדש לשחוט הקורבן פסח, ושכחו את ההלכה מה לעשות, והילל השתכחה ממנו ההלכה, שם בפסחים סמך וב, אז הוא אומר, בוא נצא לרחוב ונראה מה העם עושה, ומה שהעם עושה זה תורה. למה זה תורה? כי עם ישראל הוא בני נביאים. בגלל שבני נביאים הם ב- 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 בתכונות הפנימיות שלהם הם חשים את את האמת האלוקית וההלכתית והם יודעים לעשות אותה. זאת אומרת, זה לא אדם אחד אלא זה עם שלם שהוא כולו מלאכי, אלוקי מלאכי, אבל אנושי. לא מלאכי שהוא מלאך לגמרי, כי אז זה כבר לא נמצא פה בעולם הזה, אז לא על זה מדברים. כמובן כאילו מלאכי, אבל מלאכי שמחובר פה לתוך העולם.
אבל יש לו דרגה יותר גבוהה.
מה?
יש לו דרגה יותר גבוהה
לאדם. מה? משה. משה רבנו זה דרגה בתוך העם. פסקה, מאמר שני, פסקה נונבה, יגיד לנו ריאל, שמדרגת משה רבנו זה מכוח עם ישראל. ולא שהוא יוצר את עם ישראל או מעל עם ישראל. כל כוחו, כל מה שהוא קיבל, ואנחנו מה? הוא מעצמו אין לו כלום. כל הכוח שלו זה מכוח זה שהוא על ידיו התגלה להמון דבר התחברות האלוהות עמהם. זאת אומרת, על ידי משה רבנו התגלה לעם ישראל שהוא עם סגולה. אבל עם ישראל עם סגולה מאז ולעולם, מאדם הראשון, מאברהם אבינו. שרבנו נבחר להוציא את זה מהכוח אל הפועל בשיא השיאים של ההוצאה, והוא גם באופן אישי מגיע למדרגה מאוד גבוהה, והיא לא מדרגה אישית, היא מדרגה כחלק מהעם. מה שיש פה לסיום, לסיכום, מה שיש פה זה, התחלנו בהתחלה, אמרנו, הוא מתחיל לבאר לו את יסוד המדרגות שיש בעולם. כל העולם שלנו, וזה דבר שצריך הרחבה, אבל עכשיו יש חתונה, אז אנחנו נקצר, כל העולם שלנו בנוי מדרגות. וזה דבר מאוד מאוד עמוק, דבר מאוד מאוד עמוק באופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם תרצו, כל הנושא של ספירות בנוי הזה שצריך מדרגות. הקדוש ברוך הוא בורא את הדבר, את ספירת הכתר, משהו מאוד מאוד רוחני וגבוה, שהוא טיפה פחות ממנו, והוא יכול להיות קרוב אליו ולא להתבטל כלפיו מצד אחד, ומצד שני להיות מספיק במרכאות נמוך כדי להוליד מדרגה נמוכה יותר שתבוא אחריו. וככה משתלשלות המדרגות מהאלוקות העליונה אינסופית, משתלשלות, 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 ואצילות, ובריאה, ויצירה, ועשייה, ואחר כך עוד פעם, והמלכות של האצילות, וזה עוד פעם מתחיל כל ההשתלשלות של ה-10 דרגות, וכל אחד מתחלק עוד פעם ל-10 דרגות, עד שזה יורד לעולם המעשי שלנו, וגם כשזה יורד לעולם המעשי שלנו, גם רואים את הדרגות האלה. אז אם זה עם ישראל כלפי אומות העולם, יש כאן דרגות, בתוך אומות העולם יש דרגות, יש שם, יש חם, יש יפת, יש לכל אחד את המקום שלו, את הדרגה שלו, את ההופעה שלו בעולם. בתוך עם ישראל יש דרגות, יש כהנים, יש לויים, יש ישראלים, יש נביאים, יש סנהדרין, יש סוג של מעמדות, סוג של מעמדות, לא מבחינת החלילה, מבחינה החיצונית של הדברים, מבחינה אמיתית, העולם כולו בנוי דרגות. זה לא הכל פלטה, רק שיקור העולם נדמה לו כמישור. חז"ל אומרים, שיקור כל העולם נדמה לו כמישור, כאילו הכל זה פלטה אחת. כל מי שיש לו דעת, יודע להבחין בין דברים. אין דעת, הבדלה מניין. דעת עושה הבדלה. דעת יודעת להגיד שיש דרגות. והדברים מתגלים, יש לב, והלב נותן את הדם לכל האיברים. ואל תצפה שכל הגוף יהיה לב. איזה מין גוף זה יהיה, כולו יהיה לב. יש ידיים ויש רגליים ויש גידים וציפורניים וזערות ודברים הכי קטנים ועד הדברים הכי גדולים ועליונים. ככה זה, גם בעולמות הרוחניים, גם בעולמות הגשמיים, העולם בנוי מדרגות. זה מה שהוא אומר לו פסקה קוף ג', מה אתה רוצה, שכל בעלי החיים יהיו מדברים? לא, אתה לא, למה אתה לא רוצה? כי אתה מבין, למה, מה אתה מבין? אתה מבין שבעצם זה הגיוני מאוד שיטת ה... דרגות האלה שבהתחלה מאוד התפלאת ואמרת, מה, אתם סגולה? מה, יש פה הבדלים? אני הבנתי כולם אותו דבר. אם חדש לך חידוש גדול, עם הזמן אתה תראה שהחידוש הזה, אתה מאוד מאוד תסכים איתו, מאוד מאוד תקבל אותו, ויותר מזה, שהמדרגה של עם ישראל ביחס לכל העמים האחרים, היא באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה, כמו שאומר הרב קוק באחד המקומות וגם הרב חרלב, זה יותר גבוה מההבדל בין הגויים לבין בעלי החיים. כי בעלי החיים והגויים כולם שייכים לעולם האנושי, בתוך העולם האנושי יש דרגות, יש הבדלים גדולים בדרגות, אבל זה עדיין כולם בעולם האנושי. המקום היחיד שבו יש קפיצת מדרגה מאוד גבוהה מהעולם האנושי לעולם האלוקי, זה רק במעבר מאומות העולם לעם ישראל. זה מעבר מאוד, מאמר משמעותי מאוד מצד אחד, מצד שני אנחנו על אותו הסקאלה, אנחנו על אותו עולם, אנחנו כולנו בני אדם, כולנו חיים עם כל מה שיש לבני אדם לחיות, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בעם הזה כדי להוות את נקודת החיבור בין העולם האלוקי המלאכי לבין העולם האנושי, זה יעשה דרך המקום הזה שנקרא עם ישראל. משם זה יגיע ויתחבר ותהיה גם אפשרות לאלוקות בכל העולם על פי דרגתם של כל אחד לפי דרכו.